אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
ונמנה עם התפקידים או המקצועות היחידים, כך נדמה לי, שיש להם כיסא ייעודי, וזה בהחלט אמור להעיד על מעמדו, שהרי יש כס מלוכה, כס המשפט, וכיסא הבמאי. כיסא במאי אפשר למצוא אפילו בחנויות רהיטים, אז אם יש כיסא לבמאי, משתמע מכך שהוא הדמות החשובה ביצירה המתהווה, בין אם זה סרט קולנוע, אופרה או הצגת תיאטרון. הבמאי הוא תפקיד חדש יחסית בהיסטוריה של התיאטרון, והוא שהופך מחזה כתוב להצגה חיה, מדריך את השחקנים על פי חזונו ותפיסתו את הטקסט, ובדרך כלל עושה זאת במסגרת תיאטרון, כשלרשותו עומדים גם מעצבי תפורה, תאורה, תלבושות, טיפור, צוות טכני, מחירות, שיווק וכו'. מנגנון שלם רב אנשים, והוא למעשה אחראי כמעט לחלוטין רק להיבט האומנותי של ההצגה. ובכל זאת, הרי תיאטרון קיים אלפי שנים. האם במאה החמישית לפני הספירה היה במאי? האם בלהקתו של שייקספיר במאה ה-16 היה הוא הבמאי? לא באמת ידוע על התפקיד כפי שהוא נתפס היום לפני המאה ה-20, אלא שגם היום עדיין נעשות הצגות במתכונת די דומה לאופן שבו הועלו והתהוו לפני אלפי שנים ומאות שנים. מחוץ למסגרת הממוסדת, הבמאי הוא גם הסבל והתאורן במקרה הזה, נטול הילה, הוד והדר, אבל אתם יודעים מה? יכול מאוד להיות שדווקא במאי שכזה עושה תיאטרון טהור. חוזר למתכונת הגרעינית של התיאטרון, שחקן, במה, קהל. אז מדוע צריך אותו בעצם? ומי המשוגע שמוותר על כל המנעמים של התיאטרון הממוסד? אודי בן סעדיה הוא האיש היום במאחורי הקלעים, במאי, מחזאי, גם מבקר הספרות של וואלה, וגם סופר צללים וסופר בכלל. לא מעט כובעים שכנראה מתחייב לחבוש כאשר אתה במאי עצמאי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ארז שלום על הביצוע הטכני. שלום אודי.
היי, שלום שלום, כיף להיות פה.
אז יש לך כיסא במאי?
האמת היא שלא, כי אם הוא יהיה לי אז הוא יתפרק, אבל ממש בפתיח הנהדר שלך החזרתי אותי בשנייה ללימודי התיאטרון שלנו באוניברסיטה, אם כבר עכשיו אפשר לגלות. אז היה שיעור, אני חושב ששנינו לקחנו עם דוקטור אבי עוז, שבאמת מדבר על זה שעד סוף המאה ה-19 אין פונקציה כזאת של במאי. המנהיג השחקנים או השחקן הראשי נותן הוראות. והפונקציה של הבמאי נולדה בעצם בתחילת המאה ה-20, כאשר יש כל מיני פרשנויות, שכל אחת מהן היא לגיטימית. אין היררכיה, אין דרך אחת שבה ניתן לעשות, אלא צריך לבחור. ובמקום הזה, מישהו צריך לקחת את ההחלטה באיזה כיוון ללכת, וזה בעצם, במאה ה-20 לפחות, זה התפקיד של הבמאי, לבחור באיזה פרשנות או מאיזה הכרח הוא מציץ על העניין הזה שנקרא תיאטרון.
אז סידרו לו גם כיסא כדי שלא נתבלבל מי זה.
כדי שלא, בגילנו שבעיות לחץ אדם לא...
אז גם את זה אין לך, אתה אומר.
כן.
אתמול בלילה שלחת לי תמונה משידור חי של האופרה אטלנטה של הנדל, שביימה ביתך עומר בבית הספר הגבוה למוזיקה ג'וליארד בניו יורק. הבת שלך במאית אופרה מצליחה בארצות הברית, שזה הכי גרנדיוזי שיש. ואתה בוחר להיות במאי שמציג בתיאטרון תמונה או בצוותא, באמת הרחק מאור הזרקורים. למה בעצם?
תשמעי, את מחזירה אותי פה עכשיו לאיזה רגע היסטורי כמעט. קודם כל היא באמת בעניין של האופרה, כבר מגיל 14 או 15 בכל מיני תפקידים. היא למדה בימוי בסמינר הקיבוצים, היינו באיזה הצגה שלי בסמטה, והיו אני חושב שמשהו כמו 4 או 5 צופים. אז שמעתי גם בקשב רב אתמול את התוכנית שעשית עם נווה צוקרמן, היא אומרת ש6 צופים, זה נהדר, עבורי זאת הייתה מבוכה גדולה, ואני חושב שאולי ברגע הזה, כשחזרנו ככה עם האוטו הביתה, גמלה בלב הבת שלי החלטה של לא פרינג', אז היא נסעה ולמדה והתפתחה, אבל... ואני נשארתי עם השישה.
אבל למה?
קודם כל, אני לא כל כך נוטה להסתכל ימינה או שמאלה, כי אז אתה עסוק בחרטות או בכל מיני התלבטויות. אני עושה מי שמגיע, וזה מאבק יומיומי כמעט, השבוע, נדמה לי שדיברנו על זה, יש לי 4 הצגות של כמעט תיאטרון רפרטוארי בכל מיני מקומות, וזה באמת כולל לשכנע את הטכנאי שלך לפני השידור, שיבוא להצגה. אין אחד שאני לא פוגש, אשתי כבר אומרת, צריך להתרחק ממנו, כי כל אחד שאני פוגש, לא חשוב באלה נסיבות, מיד הוא מקבל הזמנה להצגה, אם מעניין אותו תיאטרון או לא מעניין אותו. זה קצת כמו לוחם קמיקזה בעצם, אם אני מגדיר יוצר עצמאי, זה תיאור שיותר מתאים.
זה התיאור, אבל מה הסיבה?
הסיבה היא קודם כל הרצון להוציא משהו מעצמך, משהו מאיזה שערת נפש שתמיד אתה נתון בה, ולהוציא אותה החוצה, לא לשמור אותה בפנים.
כן, אבל למה במתכונת הזאת?
אז זה המתכונת שיש לי, ואני מברך עליה. זה לא מובן מאליו שיש לך גם נוכחות כן. בתוך המרכזים האלה.
למען הגילוי הנאות, באמת כבר התחלת לגלות את זה, אנחנו נספר שאנחנו מכירים. טוב, לא נגיד. כמה שנים,
לא נחשוף את ה... אבל... גם לא בלחץ של חוקר שבק מיומן.
אבל למדנו 4 שנים יחד במגמה למשחק בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, אתה במגמה לבימוי למעשה, ואפילו עשינו יחד כמה תרגילים, עשינו סצנה מחלום ליל קיץ, אתה זוכר? אתה היית בוטום החמור, ואני הייתי טיטניה, וגם המחזנו לסצנה את השיר שחמט של חנוך לוין, כשאנחנו... יושבים משני צידי שולחן מאוד מאוד ארוך ואוכלים לחמניות תוך כדי שאנחנו שרים את השיר, ואני זוכרת שלא הרגשת נוח כשחקן, וזה די יוצא דופן, כי באמת מעטים מגיעים מראש עם הרצון לביים ולא לשחק. אז מאיכן הגיע הג'וק הזה? זה היה משהו בילדות, בגן...
לא, ממש אני בא, מי שיודע, מקיבוץ, לעמק הירדן, ליד הכנרת, שהשמועה על תיאטרון הייתה רחוקה מאוד. נכון שקיבוץ זה מקום עשיר מבחינת חינוך מוזיקלי, למשל. אחותי ניגנה על פסנתר, אני ניגנתי על צ'לו, אח שלי הוא מוזיקאי, ונגן סקסופון, אבל בעניין של תיאטרון היינו קצת בשדה בור, אני זוכר רק, בטח סיפרתי לך שאבא שלי היה השתתף בחוג דרמטי, והוא שיחק את סלח שבתי, אבא התימני. אני זוכר שהייתי יושב שם בתור ילד, והיה לי איזה כובע צמר כזה, והייתי פורם אותו ככה מהתרגשות, כאילו. אז אולי משם, מהפרימה של הכובע צמר, משם פרץ איזה רצון לעשות משהו יותר גדול.
אבל השאלה, למה לא משחק? מאיפה בא הרעיון של בימוי? אולי מהעובדה שניסו להכניס אותך לאיזה מופע של בלט?
את חותרת.
הרגשת שהבמה זה אולי לא המקום שלך?
כן, כן, כן. היה לי קריירה מפוארת של רקדן, שנמשכה בערך יום שלם, אולי פחות מחצי יום. הייתה כוריאוגרפית מדהימה בקיבוץ שלנו, קיבוץ אשדות יעקב, מאוחד, צריך להגיד, בשם אסתר תמרי, ומשום, אני הייתי ילד גבוה, לא רואים את זה בשידור, גם היום, אבל אז אפילו הייתי יותר, וצמחתי מהר מאוד, ומשום מה החליטה שאני צריך לרקוד את התפקיד של הברבור בקרנבל אחרי עוד זה. עצם המחשבה על זה. והיא שמה אותי עם הכיתה של אחותי, שהיא גדולה ממני 7 שנים, זה היה מחזה...
עם הסמלת
תיפור הזה? לא הגענו אפילו למקום הזה, לא הגענו למקום הזה, כי אני הייתי בתהליך של גדידה מואץ, אפילו עניין פשוט של שיווי מושקל. אני לא יודע מה...
אז אתה חושב שזה היה טראומטי, שברגע הזה הבנת שלעמוד על הבמה זה לא בשבילך?
אני חושב שקריירת הריקוד המפוארת שלי באמת הסתיימה מהר, אבל באמת...
אז מאיפה הגע העניין של לביים וללכת לחוג לתיאטרון, לנסות להתקבל? מעט מאוד אנשים מתקבלים למגמה לבימוי.
כן. יש משהו בתפקיד של הבמאי שיכול לסגת אחורה, שיכול להתבונן בדברים בחושך, ובאמת המון פעמים ששחקנים אומרים מונולוגים שלי על הבמה, אני מתרגש עד דמעות. אבל חלק מהדבר הזה זה היכולת מצד אחד לשים את עצמך בפרונט, את הרגש, את המחשבה, את היצר, את הפנטזיות, לפעמים את הדברים המקוללים וגם את הקללות. הדמויות שלי אוהבות מאוד לקלל לפעמים, אבל במובן של להוציא איזה משהו פרוע, מה שאנחנו אולי אוסרים על עצמנו.
זאת אומרת, אתה מעדיף ששחקן יקלל ולא אתה.
ומשהו כזה, כן. אבל אני אומר יותר במובן העמוק, אני חושב שמילדות, ובטח אחרי הצבא, שככה השתחררתי מצבא קבע, איזה משהו שמבפנים גדוש מאוד, רצון לשחרר אותו, ומצד שני גם לא להיות בפרונט כשזה משתחרר. אבל באמת יש איזה חופש, בטח בכתיבה, באמת לשים אצל הדמויות שלך דברים שאתה לא מעיז להגיד אותם, אולי צד פחות מאורגן מבחינתך, פחות מנוסח, כמובן שפחדים והזיות וחלומות, כל המערך הזה, הבמאי או המחזאי נשאר קצת מוגן.
מוגן, בדיוק.
כן, כן. ואני חושב שהבחירה להיות במאי הוא קודם כל to execute, זאת אומרת, לגרום לזה פשוט להיות.
להיות ולא להיות, בו זמנית,
כן,
נכון?
כן, כן, כן. ואני גם לא במאי אף פעם שבאתי עם איזו אינספירציה שאני יודע לעשות איזה שייקספיר שאף אחד לא ראה. אני בעיקר, פה ושם עשיתי דברים אחרים, אבל בעיקר, לטוב ולרע, בא לשים על הבמה את העולם המאוד מאוד פרטי שלי.
והמעבר מהקיבוץ, אמרת לי שבקיבוץ בעצם לא נחשפת ממש לתיאטרון, למעט באמת ההופעה של אבא שלך בהצגה.
הופעה בלתי נשכחת.
כן, אבל כשהגעת לבניין שלנו, למקסיקו, מה, איך הרגשת שהתקבלת?
תראי, זה באמת היה פריבילגיה.
כאילו, מה היו בכלל הפרמטרים שלפיהם בכלל הם בחרו? כי אנחנו כשחקנים היינו צריכים להביא שני קטעים, לשחק ו... איך פוחנים במאי?
אז תראי, אני במובן זה אולי בן מזל שמישהו רואה, שיש לך תפיסה, כאילו אני זוכר שתום לוי, פרופסור תום לוי, שהמורה שלנו, נתן לנו איזה תרגיל, והעמדתי כמה אנשים באיזה קומפוזיציה, וקראתי לזה בתור לנפילה הציבורית. אז משהו בזה תפס אותו, אני חושב. אתה יודעת, לפעמים משהו שאתה עושה, כאילו...
יש פוטנציאל.
כן, ולא תכננתי את זה. האמת שלא, אני בכלל לא אוהב לתכנן, ובאמת בשנים האחרונות גם למדתי לסמוך על הדבר הזה שקופץ לך, כי הוא טוב, הוא מקום טוב. אז היה משהו ברצון הזה לכבוש את המקום, ובאמת היה מפגש...
אתה זוכר כשהגעת?
אני זוכר שהגעתי פעם ראשונה לבניין מקסיקו. פתאום שמעתי, אנחנו מכירים ממש את החדרים, אז יש חדר 206 בקומה השנייה.
206 ב'.
206 ב'. פתאום שמעתי איזה צעקה של אישה, ואמרתי, וואו, שבקיבוץ לא צעקו ככה. כאילו...
מותר לצעוק.
מותר לצעוק, מותר לבטא, זה משהו מאוד מאוד פנימי, ואני חושב שהדבר הזה סחף אותי, גם בכלל, היום אנחנו גם בתקופה אחרת, עם המיטו וכל דברים שהם מבורכים באמת, אבל אז היה תיאטרון, היו מתחבקים מאוד ונוגעים, ומשהו מאוד מאוד של רגש, של יצר לפעמים, ועבורי, בתור מי שבא מעולם קטן כזה, שיש עמק הירדן, גלעד מצד ימין, רמת צירים משמאל, צפת ככה באופק, עולם מאוד מאוד מסודר. גם המעבר הזה לתל אביב, וגם למקום הזה שלכאורה נראה מאוד מאוד פתוח. אחר כך גיליתי שזה כמובן יותר מסובך, אבל הרושם, הפסדה, הראשונית היא של משהו מאוד מאוד פתוח, רגשי, כן. צוהל ושוצף, כאילו.
כן, ומאחר שאנחנו יודעים שלרוב בוגרי בתי הספר למשחק לא מחכים בחוץ, על אחת כמה וכמה לבמאים טירונים, אז אתה מתחיל בעצם עם תום הלימודים לכתוב ולוויים לפסטיבל אקו, והמתכונת הזאת הופכת לקבועה, אפשר לומר, ל-30 השנה שחלפו מאז.
כן, אפילו 40, נתת לנו הנחה.
אוי, טוב.
הסגרת, נתת לנו הנחה, בסדר גמור.
זהו, עכשיו יודעים בני כמה אנחנו עודים.
בדיוק. המילים האלה מעולם לא נאמרו, תשכחו.
אני אוריד אותם בעריכה.
כן, תראי, אני חושב באמת, קודם כל אני מאוד מאוד אוהב שחקנים, באמת אוהב שחקנים, אני חושב שבאמת יש בעיה תמיד לשחקנים, שיש משהו שלא תלוי בהם. ההליכה הזאת מאודישן לאודישן, והעובדה שאתה...
אם יש אודישנים,
לנסיעה לכאן ולכאן, ואתה תלוי במישהו אחר בשביל לממש את הדברים שלך. עכשיו, כמו שנגלה, בטח חיים של יוצר עצמאי מאוד 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 לא פשוטים, בלשון המתה, אבל יש משהו בעובדה שזה תלוי בך. ובאמת, אני זוכר באקו, כאילו לקחתי מפה, מהגורן, מהיקב, לקחתי, ענתי אשתי באה וכתבתי משהו, איזה טייפ קסטות ישן, בלי אמצעים בכלל, והבאתי את הסיפור, כאילו, והיכולת, והתקבלנו לתחרות כמובן, באקו, זכינו ציון לשבח, אבל שזה תלוי בך. אם זה יהיה או לא יהיה, אתה בעצם יכול להחליט ולהכריע. המחזה הראשון נקרא פוקס, אבל בעצם הוא מעין עיבוד ישראלי למחזה של מרוז'ק, המחזאי הפולני, שאני ראיתי בכלל במקסיקו, סליחה, במקסיקו, זה ירד בעריכה, בסן פרנסיסקו. המחזה שלו שנקרא קרלו או צ'רלי, ועל היסוד הזה כתבתי את המחזה, שני שומרים במשמר האזרחי, ואיזו התפתחות כזאת מאוד מטורפת שקורה. עכשיו, אוקיי, שני שומרים במשמר האזרחי, הם צריכים ללכת עם משהו, ואז נזכרתי שבנשקייה, בקיבוץ, יש רובי קרבין ישנים, ככה, קרבין אמיתיים, כאילו, היום לא היו נותנים,
לא
היו נותנים, והלכתי, לקחתי אותם, עכשיו, הם צריכים להיות כל הזמן איתך, אבל היינו ישנים בחסניית נוער, שזה ממש ליד הים, באקו, ובשביל להגיע לאזור של הפסטיבל, אתה הולך בעצם דרך השוק. וזה היה פשוט מחזה סוריאליסטי, אני זוכר. והייתי הולך עם שני הקרבינים באמצע השוק, כאילו, על כתפיי. רק אני אומר, מתפלל לעבור את המסלול הזה בשלום, אבל להגיע להצגה. היום אני בטוח שלא היו נותנים לדבר כזה להתרחש.
טוב, אנחנו יודעים שבעצם באקו, ההצגות מתרחשות בכלל מחוץ לפסטיבל. הן באמת מתרחשות בסמטאות.
בחומוס.
כן, בדיוק. הזכרת את דוקטור תום לוי שניהל אז את הפסטיבל, והיה גם מורה שלנו בחוג, והוא נתן לך עצה בתחילת הדרך לקחת מישהו מפורסם. בעצם על גבו, באמצעותו, להגיע גם להכרה. ומשום מה אתה בחרת בדינוזאור, שחקן תיאטרון הבימה הוותיק, שמעון פינקל, והחוויה הזאת, כך הבנתי, כמעט נתקע אותך מן העיסוק בתיאטרון.
כן, זה היה חוויה. חוויה מורכבת, בוא נאמר. התחלתי בכלל מעיבוד. איבדתי נובלה נהדרת של אלף בית יהושע, זיכרונו לברכה, שנקראת בתחילת קיץ 1970, ואז הדמות היא דמות של מורה לתנך, זה קורה במלחמת ההתשה, שמודיעים לו שהבן שלו נהרג, וזה בולי כל התקופה שהוא כתב, וזה שמע את הרקוויאם של ורדי, שומעים את זה ממש, גם בחלוקה, גם בקצב ובנשימה של הטקסט, ואז אמרתי, דמות כזאת של מורה לתנך, קצת מנותק, בוא נביא את פינקל.
הוא עלה לך
כן,
דבר
כן.
ראשון.
אז אני אומר, עלה גם העניין של כאילו מישהו, אבל לא...
כן.
זה לא יכול להיות, אני מאוד התחברתי עוד פעם, שמעתי את באמת את התוכנית הנפלאה שעשיתי עם נווה צוקרמן, אז אני אומר, זה לא יכול לבוא רק מדבר חיצוני. דבר חיצוני לא יכול להוביל דבר עיסוק. אתה חייב שיהיה איזה משהו פנימי ואיזושהי הצדקה פנימית.
נכון.
ואז בחרתי אותו, באמת, הוא היה בן 80 אז. האריה,
כן.
והוא הסכים, זה היה מאוד מאוד מפתיע, אבל אני זוכר, זה היה משהו מאוד מאוד אנושי. כל הקיץ עבדתי אותו בבית תבורי, כמעט עבודה קולנועית על ניואנסים, על דקויות, על משהו מאוד 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 שקט ועדין. עכשיו, שהגענו ליום הראשון, באקו. פינקל הוא חיית טרף. אני אומר את זה לטוב הזה, אבל הוא הרגיש קהל כמו שחיית טרף מריחה דם. ואז בשנייה אחת, זה גם בא מאיזשהו חוסר ביטחון לפעמים של שחקן, הוא חזר חזרה בשנייה לכל המניירות.
לדיבוק.
לדיבוק, דיבוק וכו'. ואני לא עושה את החיקוי כמובן. אני קצת רומז לזה, עושה איזה מין הלצה קטנה בשייקספיר בחווה הסינית. איזה רימוז לזה. ואני, אתה יודעת, כמו הפסוק הזה, מעשה ידיך טובים בים ואתם אומרים שירה. אני כאילו ישבתי ונמלטתי החוצה. כל ההצגה ממש, אף פעם לא קרה לי. רוב ההצגות שלי, אני יושב, כמו הרבה במאים, אתה יושב.
אתה מעורב, כן.
מעורב, מתרגש מאוד. פה אני ממש, ממש חיכיתי שזה ייגמר. אני חושב שלמדתי לקח אז. כי גם אם אתה עושה עיבודים, תעשה עיבודים לסופר מת. אחר כך עשיתי, כמובן, יותר מאוחר לאגנון, ליהושע הכנז. יש משהו, ובוליאן למדתי ממנו הרבה. וגם מפינקל בכל זאת, עם ניסיון, עם קילומטראז', יש משהו בנוכחות שלהם, בעבודה איתם, שאתה קצת כל הזמן מקפל את הכנפיים. ולטוב או לרע, ביצירה, בתיאטרון, גם בכתיבה, אתה חייב שמוטת הכנפיים שלך תהיה פרוסה עד הסוף. יכול להיות שהיא לא גדולה במיוחד, אבל אתה צריך להביא הכי, הכי מלא את, את הרעיונות שלך, את, את הדברים שקופצים. לפעמים דברים אידיוטיים גם, שאחר כך יורדים, אבל התחושה הזאת של, ה, של איזה חופש שאתה מרשה לעצמך, גם בכתיבה, גם בבימוי, ברגע שאתה אופם עובד עם מישהו שאתה, שיש לו צל, אז אתה קצת מתכנס, אתה קצת מתכווץ, והכיווץ הזה, זה לא דבר בריא.
זאת אומרת שפינקל בעצם היה גדול מדי, בכל מובן.
אני חושב, גם הוא וגם בולי.
וגם בולי.
גם בולי, כן, כן, כן. כי אתה באיזשהו
מקום. יש יראה.
יש יראה, זה אפילו לא משהו שמנוסח במילים, אבל זה משהו שאתה עומד מולו, ואתה אומר, זה דבר, זה פסגה כזאת. כן.
אז בעצם אחרי תקופה של טלטלות, השליחויות לחול, הקמת משפחה, כתיבה ספרותית, מה מחזיר אותך לתיאטרון? וגם למה אחרי החוויה הזאת זה עד כדי כך זעזע אותך שבאמת ממש חשבת אולי לעזוב את זה?
אני לא בטוח, זה טוב לדרמה של זה. אני לא בטוח שהחידק עזב אותי לגמרי, יכול להיות שבאמת הפניתי אותו. כתבתי סיפורים קצרים, באותה תקופה פרסמתי במוספים, ספר שלי יצא בקיבוץ המאוחד, כתבתי בטור סטירי שנקרא בוקר טוב ומעריב, אני זוכר שבאותה תקופה באמת נתתי לעומרי ניצן, כולם זל, זה נורא שאנחנו מדברים על זה, כן. כאילו שהיה מנכ״ל הבימה, מחזה שהוא אהב אותו, אבל איכשהו הדברים, אתה יודעת, נבלעו בתוך הגלגלים הגדולים, ואני יכול להבין את זה אגב, זאת אומרת, כאילו, תיאטרון הרפרטוארי, יש איזו מסילה מאוד מאוד מסוימת שעליה עונה, ולא כל הדברים שבעיניי הם יפים וטובים, כאילו, וחשובים, וראוי שיהיה להם מקום, הם מתאימים למשחטת הזאת, לאונייה הזאת שנקראת תיאטרון רפרטוארי. פשוט אין לך דרך, אתה יודע, יצירה וכתיבה ובימוי זה כמו נהר שזורם, כן, מים שזורמים פתאום נתקלים באיזשהו מחסום, באיזשהו סלע, זה לא מיד, אז הם מתחילים לחפור הצידה, כן. כאילו, אז זה סיפורים.
אז מה מחזיר אותך?
פה ושם עשיתי דברים, עשיתי פאקס קברט, זה היה שסיני ביים, יצאנו שליחות, עסקתי בכלל בדברים אחרים, הייתי שליח קהילתי של הסוכנות, עבדתי אחר כך בקרן קרב, שזו תוכנית חינוכית נהדרת, תפקיד ניהולי ואנשים נהדרים, אבל באיזשהו מקום אתה מרגיש שזה לא מביא לידי ביטוי את, את הנפש שלך. וכל פעם אתה אומר, לא, אני אנסה למצוא, אני אנסה להתחבר, אבל אתה מרגיש שזה לא באמת נותן ביטוי. וממש לקראת סוף התקופה בקרן קרב, פתאום היה לי איזה סיפור קצר, שאמרתי, בוא אני אחליף אותו, ומצאתי טל גינת, שהוא שחקן נהדר, שהיה איתי עוד בפסטיבל אקו הראשון, והתחלנו לעבוד, ממש אפילו בבית שלו, כאילו בהתחלה, בלי כלום, בלי תקציב, בלי דברים, אבל אני זוכר באמת, בפעם הראשונה שהיינו בצוותא, צוותא 2, ואורי רובינשטיין מעצב התאורה, עיצב ככה את הפנסים הראשונים, ופתאום אמרתי, זה המקום שלי. אני לא יכול שאתה יודעת, זה הדבר שאתה מרגיש, כאילו, אתה לא יכול לרמ... זה המקום, אתה צריך לחזור לשם. עכשיו, יש החיים, וצריך להתפרנס, ויש משכנתה, וכל הדברים האלה. אז אני לא אומר שהמאבק הזה לא קיים, אבל ההרגשה, מה הדבר שהכי נוגע בך, ומה הדבר שהכי ממלא אותך.
ועדיין אתה נותר בפורמט העצמאי, לא הממוסד, וחווה בעצם עד היום את כל התלאות והקשיים של במאי של הצגות יחיד, או במאי שהכל מוטל על כתפיו.
כן, כן, למרות שאני מודה שבשנים האחרונות יש שיפור גם בתנאים של יוצרים עצמאים, יש לנו עמותה שנקראת איב, זה עמותה ליוצרים עצמאים, מקבלים יותר תמיכות, אני עובד עם יותר שחקנים, האמצעים הם יותר גדולים, אופם, זה לא אמצעים עדיין של תיאטרון רפרטוארי, ולא של אופרה בג'וליארד, כן? אבל עדיין זה מקום אחר, וזה איזשהו פילוס של דרך, אבל אני אומר, אם אתה מתעקש על הדבר הזה, ויש משהו נורא יפה, שלפעמים, אני זוכר של תיאטרונטו, לפני, אני חושב, 15 שנה, פניתי למשה פרסטר, ואמרתי, בוא נעשה משהו יחד, כאילו. והיה בזה איזושהי תמימות. עשינו עיבוד לשואה שלנו, של אמיר גוטפוינד, ואני זוכר את התקופה הזאת. משה היה כותב, אני הייתי מעין דרמטור כזה, ב-12 בלילה, שולח לי, ואז מסתובב חסר מנוחה ברחוב נורית 8 בכפר סבא. נו, תגיב, תגיב כבר, כאילו, ואני, יש משהו?
כן.
ואת התמימות הזאת, ואחר כך קיבלנו תמיכות מכל מיני מקומות, אבל לא באנו מהמקום הזה. כן. זכינו שם בפרס בתיאטרון נטו. אבל הגיע שם את החדוות, היצירה והעובדה שאתה באופן, עוד פעם, הכי מלא, אף אחד לא יושב לך על הראש, אין צל, אתה באמת עובד יחד עם השחקן, ומנסים להוציא מתוך הדבר הזה את הדבר הכי מלא שאתה יודע.
אז מה זה אומר בפועל להיות במאי, שלא רק יושב על כיסא של כתר, הוא מכוון תאורה, אלא אפילו משמש סבל, הוא מפרק תפורה, מאוד מאוד לא זוהר.
יש קטעים לא זוהרים, באמת. אני, קודם כל, האמצעים שלך מוגבלים לפעמים, אבל המון פעמים, גם בתפורה, אני כיוצר פרינג' או כיוצר עצמאי, אומר, צריכה להיות איזו מחשבה, תפיסה בימתית, גם אם זה הדבר הכי זור. אז למשל, כדוגמה, עם משה, היות וזה שואה שלנו, של אמיר גוטפוין, ניצולים בקריאת חיים, בקריות שם, אז חיפשנו משהו שיבטא בימתית את העולם הזה, ועד באמת מצאנו מקרר עמקור 11, מקרר מאוד מאוד מסוים, שמביא את כל הקונוטציות של אוכל לא זורקים, את כל העולם הזה, שבמקרר עצמו, והשכבנו אותו, לא העמדנו אותו, השכבנו על הגב, כאילו, עיקרנו מתוכו את המנוע, שהוא החלק המרכזי, והוא נשאר איתנו במשך 15 שנה. 15 וואו. שנה המקרר הזה היה בחצר של הבית שלי, ובהתחלה היו המון הצגות, אחר כך התמעטו, ו... משה כל הזמן אמר לי, נו, אודי, תיפטר מהמקרר. אמרתי לו, ברגע שאני נפטר מהמקרר, ההצגה מתה. כאילו, ועד באמת לפני שנה עשינו שיפוץ, והיינו מוכרחים להיפטר. אבל שנים הוא עמד, כאילו, המקרר היה ההצגה. אבל עדיין צריך לסחוב אותו. יש מסעות בלתי רגילים. יום אחד נסענו לרמת הגולן, והמפעיל שלי ברגע האחרון אמר שהוא לא יכול. אבל יש כבר תאריכים. אז אתה, שכרנו ון, משה ואני, המסנו עליו את הציוד תאורה, ואת המקרר, כמו יחידת קומנדו. באמת, אם אין לך שותפות של השחקן איתך, בהתלהבות, אתה לא יכול לצאת מזה. זאת אומרת, נסענו עד למושב יונתן, עזרו לנו שם להתחבר, שלוש פזות, קבלים. גמרנו את ההצגה, הרזנו הכל, ישנו כמה שעות, ולמחרת נסענו שם לקיבוץ דפנה, גם בית ספר הר וגיא, בית ספר ענק, ואתה צריך להופיע שתי הצגות, עם המקרר, עם עמודי התאורה, אבל אז זה מה שצריך לעשות. אז אתה עושה הכל, 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 הכל. אתה גם נהג, גם הסבל, כל מה שאת רוצה.
המקרר הוא לא רק אביזר בימתי שצריך לסחוב, אלא בעצם דוגמה גם לסוג של צמצום אומנותי שאתה כבמאי בתנאים האלה צריך למצוא בתוכו את המעוף, את היצירתיות, את היופי, את מה שפועל בימתית, כלומר, בחירות ומחשבות שאולי במאי תיאטרון רפרטוארי בכלל לא צריך להתמודד איתן. הוא רוצה חדר מן המאה ה-18, בונים לו. זה לא מתסכל? זה לא מגביל?
אני לא חושב. קודם כל, אני באמת אומר, גם בעניין האופרה, שאני מאוד אוהב את הדברים שביתי עושה, בטח. אני משוחד, אבל פעם הייתי בא מתוקף זה שהיא עבדה שם, ורואה לפעמים דברים שהייתי אומר, ממטר תפאורה שם, הייתי עושה 10 הצגות. לא תמיד לתפאורה הגדולה יש הצדקה. זאת אופרה שאני לא זוכר את השם שלה, שהתרחשה, בנו מטוס גדול על הבמה. כאילו, יש משהו שלפעמים באושר הזה לא מחייב אותך להתאמץ ולחשוב. לפעמים דווקא בצמצום אתה חייב למצוא את הדבר הקרדינלי. באמת מי שנתנה לי שיעור נהדר, זה באמת דפנה צרפתי שמעצבת תפאורה ותלבושות, שעבדנו עם, על כלב חוצות, שזה עיבוד שעשיתי לתמול שלשום של עגנון, ששברנו את הראש, ובאמת הפתרון שהיא הביאה בסוף, עשינו את זה בתמונה במשך 3 שנים, זה רצועות גומי, שהיו מתוחות בכל מיני זוויות מלמעלה לצפת עץ בתמונה, ונתנו את כל הרחובות של ירושלים, והשחקן אירן שראל, שהוא שחקן נפלא, שגילם את יצחק קומר, נע בתוכם, ויש רקדנית, גם נהדרת, מאיה שטרן, הם עבדו בתוך הזה, נעו בתוך הזה. עכשיו, זה פתרון שהוא נובע קודם כל מהצורך ליצור איזשהו דימוי מזוקק. לפעמים אתה רואה שמישהו מצא, באחת התוכניות שהתענגתי לשמוע אצלך, היית אירוני תורן, ואני זוכר את התפאורה שהוא עשה לבית ברנרדה אלבה. אמרתי, הנה יוצר שמצליח למצות דימוי אחד ברור, בלי שום קישוטים. יש שם הקירות האלה צהובים.
קירות צהובים וכיסאות שחורים.
וזהו.
וזהו.
וזה אומר. נכון שזה ענק וגדול וכו' וכו'.
ורוני עושה גם את התפאורות של החדרים של המאה ה-18.
נכון, נכון.
אבל זה באמת תלוי...
כן.
תלוי טקסט.
ובאישה בורחת מבשורה. כן. זאת אומרת, אבל...
הצמצום.
הצמצום, ולכן... את יודעת, הרצועות גומי עלו לנו אולי 600 שקל, זה בדיחה. זאת אומרת, כן. כאילו, יותר חשבנו, באמת חודשיים שברנו את הראש, ניסינו ככה, ניסינו אחרת, ניסינו כל מיני דרכים, אבל באמת ההתעקשות שלה למצוא את הדימוי, כי רצועות גומי, את יודעת, זה גם כבלים, וגם היכולת להשתחרר מכבלים. וזה, אני אומר, איזה מקום לדייק ולמצוא דימוי בימתי שגם... הוא חזק, זה לא איזה גיבוב. לצערי, המון פעמים, מחוסר נכון. תקציב, אנשים מביאים כמה קרטונים, אבל לא, אתה צריך לשבור את הראש, כמו עם המקרר רמקור 11, כמו עם הרצועות גומי האלה, שנותנות ביטוי קריסטלי למה שאתה רוצה להגיד. רוצה לדבר על שמה, שזה עיבוד לסיפור מאוד קצר, מאוד מאוד יפה של כנז, שנקרא תרנגולת בעלת 3 הרגליים. ושמה ידעתי שיש לי צוותא 2 כבר, ומי שמכיר את צוותא 2, יש מעין אמבטיה כזאת שהקהל יושב ובדרך כלל מציקים על הבמה. שמה אמרתי, בוא נשבור את זה. יש, בעצם הקהל ישב מסביב לבמה, ויש שם מין גדר כזאת, והבמה הייתה ריקה. השחקנים שיחקו בפנים, וכל הדבר הזה של הקליעה, קליעה זהותית, אם תרצי, קליעה נפשית, חוסר יכולת לשחרר איזה רגש, נמצא כבר בתוך החלל. אתה כמעט לא צריך כלום. כאילו, אם אתה מסתכל נכון על החלל, אתה אומר, הדבר ישנו שם, הדבר שההצגה מדברת עליו, איזה כלא נפשי שקשה, ויש שם כמובן, גם מי שמכיר את הסיפור, מין כלוב ש... קולעים בתרנגולת ומענים אותה, סיפור קשה ומאוד נכון. מאוד יפה ומאוד פיוטי. אבל הנה פתאום הגדרות האלה מסביב לצוותא 2 יוצרות את הכלוב הזה. נכון. והמחשבה לפעמים והיעדר התקציב מכריחות אותך.
שזה משהו שאולי בתיאטרון הרפרטוארי, במאי אפילו לא יתרח לחשוב, כי יש לו את המעצב תפורה, וזה כאילו לא עליו.
לא תמיד המשוואה של הרבה כסף למשהו שהוא פיוטי ויוצר דימוי, זה לא תמיד מתחבר. עשיתי עיבוד עוד פעם סיפורים קצרים של עגנון, ובאמת, אתה רואה איך לאט לאט יש איזה מין רדוקציה כזאת. התחלנו 3 יריות בד ענקיות מאחורי השחקן. כשעברנו לצוותא 2, עברנו ליריית בד 1, וכשהתחלנו להסתובב עם ההצגה, בכל הארץ יש בעצם כיסא ועליו שני בדים, וזה עובד פשוט נפלא. אתה אומר, לא צריך. אתה יודע, זה כמו דבר כזה שאתה שולף כל פעם, אתה אומר, מה... מה עובד? מה עובד? אתה יכול, גם הייתה לי הצגה בשם מלך הכפר, שאורי רובינשטיין עשה את התאורה, אבל פתאום אתה מנסה, הוא עשה תאורה יפהפייה, אבל בדרכים אתה צריך לעשות את זה, אתה לא יכול לצאת עם... אבל אתה מנסה, פתאום גילינו שיש פנס אחד, קוראים לזה פוט, זאת אומרת, משהו שבא מלמטה, מקדימה, מאיר את השחקן באיזה אור דרמטי כזה, כמו אקספרזיוניזם גרמני, משהו כזה, הפנים קצת מקבלות עיוות כן. כזה, וזה הדבר. זה הדבר שעליו אסור לך לוותר, כאילו.
אז נראה לך שדווקא משום כך ייתכן שמשהו תמיד נשאר ענן ויצירתי ומקורי, ולא כופה על שמריו מפאת הממסד אולי?
יכול להיות שתראי, זה מגרש משחקים נהדר. אני, לפעמים באמת הייתי שמח עם כל, את יודעת, כל הדבר הזה היה עומד לרשותי. אין ספק, אני, וגם פועלים שיפרקו.
כן, ברור, בעיקר.
מה של בעיקר. אבל אני אומר, יש לפעמים דברים שאתה רואה שיש שימוש חכם ונבון שיוצר איזה מטאפוריקה על הבמה, שיוצר איזה מחשבה, מה שיוסי ישראלי, המורה שלנו, היה אומר שהתפורה נכנסת להיריון. זאת אומרת, שקורה במשהו, שקורה משהו שהוא משמעותי, כאילו. ואת הדבר הזה אני מנסה לממש, למשל, מזל דגים, עוד עיבוד שעשיתי לאגנון, יש שני בדים, אבל בד אחד לבן, שעליו אנחנו גם עושים הקרנות, לא חשוב, אבל יש בד שתלוי מלמעלה במין לייסט כזה עם סקוטש, ובסוף בסוף כאילו השחקן מושך וכל הבדים בעצם נופלים על... אתה יוצר איזה דימוי של התפרקות עולם, עוד פעם, מאמצעים...
מאוד מאוד פשוטים.
מאמצעים כן, פשוטים, כן, כן, כן.
האמת שזה גם הכי יפה באיזשהו כן. מקום. יש בזה משהו מאוד חזק שעובד.
כן, כן. ואם אתה עושה, ואם אתה... אני מקווה, כאילו, אני לא בטוח שבכל הדברים, אבל אני חושב שבמקומות שבהם הצלחתי, זה באמת לזקק דימוי בימתי, ובאמת איך אתה יוצר עוד איזשהו רובד... מעבר למילים שרובד משמעותי.
אתה מזכיר די הרבה את אגנון, את העיבודים שלך ליצירות שלו. בעצם במהלך השנים הללו אתה מתמחה גם בבימוי הצגות יחיד, וגם בעיבודים שאתה עושה לסיפורים של אגנון לבמה, ששתי התמחויות רציניות למדי. בזמנו שוחחתי כאן עם השחקן יונתן צ'רצ'י, שדווקא שיחק ועדיין בתיאטראות הרפרטואריים וגם בקולנוע. כלומר, הוא היה במחיצת שחקנים נוספים בצוות הפקה גדול, בתיאטרון, אבל דיברנו אז על מה זה אומר לשחק לבד. אז מה זה אומר לביים לבד?
הרי בעבודה כיוצר עצמאי, העבודה היא לא נגמרת... רק בחלל החזרות. אחר כך אתה יוצא עם השחקן, ולפעמים אתה נוסע איתו צפוף בקבינה, מאחורה התפאורה, הנהג שהוא גם המפעיל, אתה וה... זאת אומרת, צריכים ליצור איזושהי קרבה מאוד מאוד גדולה, כי לפעמים, עוד פעם, יצירה עצמאית זה מסע קומנדו, בעורף האויב. כי... קודם כל, תמיד אני חושב, אתה צריך להיות בשביל שחקנים. שחקנים כאילו מביאים משהו מאוד מאוד רגיש מתוך עצמם. שנינו תלמידים של נולה צ'לטון, אתה צריך כבמאי לפעמים ליצור את החלל הנפשי והבימתי כדי לתת לשחקן את היכולת לבטא, שיהיה איזה מין סוג של ממברנה רגישה שיכולה לתת לו את האפשרות להביא את ה... ובלי חשש. כמו שאני לא אהבתי להיות מקובץ כיוצר, אני כל הזמן זוכר... גם לפעמים, את יודעת, שיש שחקנים שיכולים להוציא אותך מדעתך לפעמים, או אפילו שלא מגיעים. אני בן של אמא יקית, אז אצלי, וגם אבא תימני, שהיה מאוד יקה, אז לאחר לחזור...
כן, זה הצד השני של היקים,
כן,
התימני.
כן, 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 כן. אז אני מאוד דייקן, כאילו, ושחקן יכול להגיע באיחור, זה יכול להוציא אותי מדעתי, אבל אני צריך לזכור שאותו שחקן צריך עכשיו להביא... את העולם הרגשי הכי פנימי שלו.
אבל זה שונה מאשר אם היית עובד בתיאטרון רפרטוארי רגיל? אני מנסה להבין מה זה אומר מבחינתך לביים לבד, בלי כל המנגנון מסביב.
יש שני צדים. מצד אחד, אין לך צוות,
כן.
אם אתה צריך לפרק תפאורה, אחר כך אתה צריך לעשות את זה. הצד החיובי זה שאין מישהו מעליך. לי לפחות זה חשוב, כאילו. אני קצת זאב בודד, וקצת אני חולה שליטה, זה ברור, כאילו. בעצם הזירה היחידה שחשובה לי, זה הזירה של הדיאלוג ביני ובין השחקנים. זאת אומרת, אם שחקן ירגיש לא נוח עם טקסט שאמרתי, אני אוותר עליו. זאת אומרת, פה ושם אני אבקש ממנו, כן, אבל אם אני מרגיש שזה לא... אבל אין את העניין הזה של מנהל אמנותי, תראי, אני עבדתי את זה תקופה... אמנם לא בתיאטרון, בשליחות קהילתית, ואני יודע מה זה כל העניין של הנהגה ציבורית ובורד, מה שנקרא. אתה הולך ומתכווץ, בלי שאתה מרגיש, כאילו. אתה, כל דבר אתה כבר מתחיל לחשוב, כדאי להגיד את זה, לא כדאי להגיד. הפלואו הזה, התחושה של כן. הזרימה היא מאוד מאוד חשובה, וחשוב לי גם להבטיח את המקום הזה גם לשחקנים.
וזה גם אומר, וידוע מראש, שאלו הפקות קטנות, כמו שסיפרת, את הקהל ממש צריך ללקט. יכול להיות מצב שיגיע אדם אחד, ונכון, לימדו אותנו שאם יש שחקן ויש במה, אז אפילו אדם אחד בקהל, יש תיאטרון. אבל זה יפה לרומנטיקה. לא נמאס מהמצב הזה? אתה לא מרגיש בדידות לפעמים?
לפעמים כן, לפעמים לא. אני, בשבילי זה כל פעם, זה אתגר, זה כמו מלחמה כזאת. יש לי 4 הצגות השבוע, אני צריך לנצח. כאילו, יש הרגשה ממש, עד הרגע האחרון, אני צריך, יש איזה מין תחושה של... אז נכון שהיום כבר, גם של מקום כמו תמונה, כבר אנשים מגיעים בזכות נכון. תמונה, וכבר רוצים לראות מה שקורה שם. הצגה האחרונה של סדום, לא הכרתי אף אחד, זה לא קרה לי. היו 50 איש, אמנם זה לא קהל. וגם את יודעת, באולם שיש בו, יכולים להיכנס בו 30, 40 איש, 50, זה מפוצץ, יש לך הרגשה כן. של זה. אם תשים אותה 50 האלה, אפילו בצוותא אחד,
נכון.
זה ירגיש אבוד ובודד. ברור שהייתי שמח אם היה לי מערכת שיווק מפוארת. עדיין הבדידות הזאת קיימת, אין ספק, אבל אותי
ומתי
זה...
ומתי זה תופס אותך?
בסוף הצגות. אז אחרי שכתב לי איזה יום אחד, איזה מייל, והייתי כבר בסוף ההצגה תמיד, תמיד אחד יש...
רקנות?
כן, יש איזה... בהצגה עצמה יש איזה פיק רגשי, ואיכשהו... תמיד אחרי זה יש איזה צניחה, זה ממש דכדוך כזה. זה לא דבר שאתה כל כך יודע מה המקור שלו, אבל אני יודע שהמון פעמים פתאום איזה רבע שעה, או פתאום יש כזה...
תגיד, איך בכלל אתה מגייס שחקנים, במיוחד בעולם של פרסום, של טלוויזיה, של סדרות ריאליטי? מי עוד רוצה לבוא ולעשות תיאטרון לשלושה אנשים ולסחוב עם הבמאי קוליסות ועמודי תאורה?
תראי, קודם כל אני בר מזל שלפני 7 שנים הצטרפתי למוסד נהדר שנקרא אקטור סטודיו, שהקימו אמנון מסקין ז"ל ועודד קוטלר, ייבדל לחיים ארוכים, שנפגש פעם בשבוע, זה מקום לשחקנים מיומנים שבאים ומעלים שם סצנות. אני באתי ככותב ובמאי, וקודם כל הזדמנות נהדרת לראות אנשים בעבודה. הרבה מההצגות שלי אני כבר לוקח קאסט משם, שאני מכיר את האיכויות שלהם. ויש כמובן שחקנים שהולכים איתך כבר, אירן שראל שהוא שחקן נהדר ששחק בקאמרי המון שנים, דורון צפריר, שאני כבר רואה, אני שומע אותם, אני כבר כותב בשבילם. וזה נהדר. המון פעמים, תדע שזה מפתיע, כי זה לפעמים זה הצגה, סדום זה הצגה של דראפט ראשון. דראפט ראשון, מה שכתבתי עלה, לא עשיתי שינויים כמעט. וזה בגלל שבאיזשהו מקום אתה כבר מדבר את השחקנים. אני חושב שמה שאנחנו יכולים להציע בפרינג' זה סוג של שותפות ביצירה. לקבל בולטות יותר גדולה. המון פעמים, לצערי, אני אומר, שחקנים, גם שחקנים טובים
כן,
מאוד.
כן, נכון.
מכל מיני סיבות, גם מסוציולוגיה של תיאטרון, לא נכון. מגיעים, לא באים, מביאים מדי ביטוי. קבוצת וואטסאפ שנקראת אנסמבל בן סעדיה. כן, כן, נכון, זה 15 איש שם. וזה כן. לאט לאט, עכשיו, דבר שנצבר עם השנים, כאילו, עם העבודה שלך.
זאת אומרת, אתה לא עושה אודישנים, נניח.
לא, אני לא... עושה אודישנים.
שזה דבר נורא דרך אגב.
זה דבר נורא.
סיפרת קודם על העבודה עם פינקל, מה קורה כשהחיבור באמת אינו צולח, שהשחקן לא מתאים, או שעצם הפורמט הזה, שהוא אינו ממוסד, גם מטשטש קצת גבולות?
תראי, לשמחתי בעצם היו לי 2 או 3 אפיזודות כאלה, שבאמת... אתה מתחיל לעבוד עם שחקן, ואתה מרגיש שלא יצאו משם מים, בגלל שאת ואני למדנו אצל נולה, אז העניין הזה של איזו פנימיות שמוקרנת החוצה. כשאתה רואה שזה לא קורה, אז אתה נאלץ בצער להיפרד, זה קרה לי פעם אחת, ופעם שנייה באמת שהיה שחקן נהדר, מוכשר מאוד, אבל כל הזמן היה איזה ויכוח על טריטוריות, כל הזמן איזה... וזה...
מה זה אומר?
זה אומר ששחקן לפעמים רוצה להיות גם מחזאי וגם במאי. עכשיו, אני אומר, זה לא דברים מוגדרים, אבל בסך הכל חלק מהחופש הגדול שאני נותן לשחקנים, נובע גם בזה שאני כתבתי את הדברים, וגם שיש איזו היררכיה.
עדיין, למרות...
כן, למרות... אם יהיה זה, בסוף, לא שאני משליט אותה, אבל, כן. אתה, זה לא, אבל יודעים, התחלנו את השיחה שלנו בעניין הזה, שיש כל מיני פרשנויות. Mm-hmm. כל פרשנות היא לגיטימית, ואתה פשוט מצביע על הפרשנות שלך, והמון פעמים, תקשיבו, זה ההזיה הפרטית שלי, שפעמים שבאה מכל מיני חומרים, יש לי מחזה שבכלל התחיל מחלום של אשתי.
וואו.
כן, יש, נתי יש לה חלומות מאוד מאוד מפורטים, והמון פעמים היא יורדת, ככה, בארוחת הבוקר, אני אומר לה, היא מתחילה לספר לי את החלום, אני אומר לה, חכי, חכי.
אני כותב.
אני מביא נייר. והופ, מקבלים תמיכה ממפעל הפיס, מהחלום שלה.
תשמע, זאת תעשייה.
זה תעשייה, אני אומר, רק תחלמי, אני אתן לך את כל התנאים, רק תחלמי. אבל אני אומר, בהקשר הזה, נחזור לעניין של השחקנים, ששחקן פתאום מתחיל להגיד, אולי לשנה את המהלכים הדרמטורגיים, ואתה מרגיש שהמקום של החזרות, שהוא מאוד מדהים וחם ומחזק ותומך, הופך להיות מין שדה קרב. וגם זה אתה לא רוצה. שבאמת...
אז מה אתה עושה?
אז לפעמים נפרדים, לפעמים נפרדים.
וזה קשה יותר, אתה חושב?
זה קשה, זה קשה, גם בגלל שזה מביא אותך למקומות הלא טובים שלך.
כן.
לא, אתה יודע, זה כמו שרואים את זה בלי סוף, כאילו מישהו נקלע לאיזה שערה, נאמר, בכביש, נאמר. המון פעמים יוצא ממך, הזכרת את התפקיד ששיחקתי, בחלום לקה, יוצא ממך חמור, יוצא ממך משהו לא מעודן, יוצא ממך אגרסיה, כאילו, אתה לא רוצה להיות במקום הזה, אתה לא... מעדיף לוותר, אין טעם, אתה יודעת, כאילו...
לא, כי החלטה כזאת, גם לפטר שחקן או להיפרד משחקן, היא לא רק מצב לא נעים, אלא בעצם מסכנת מבחינתך את עצם קיום ההצגה, איך עכשיו תגייס מישהו חדש. וזה לא כמו בתיאטרון הרפרטוארי, שאוקיי, לא יהיה השחקן הזה, אז יש מלא שחקנים בתיאטרון, ניקח מישהו אחר.
נכון. נכון, אין ספק. אתה יודע, אתה שחקן אחד, שיש לך נאמר הצגה של חמישה או שישה, אם יש נאמר משהו חורק עם אחד השחקנים, אז איכשהו אתה יכול לקפוץ מעל זה. אבל באמת, שזה קורה, זה לא טוב.
אף על פי שזה תיאטרון קטן, זה מאפשר ניידות. גם ברחבי הארץ, מה שמפגיש אתכם מן סתם עם קהל, שייתכן שבתיאטרון הרפרטוארי הגדול לא היית פוגש אנשים שאולי אפילו לא ראו תיאטרון.
אין ספק. אני, כשסיימתי את האוניברסיטה, באמת עשינו הצגה לאקו, פוקס שכתבתי וביימתי, וגם עשינו מפגש מטעם אמנות לעם, שנקרא תיאטרון הוא לא רק מילים. הייתה מונית שהייתה באה לקחת אותנו, לכל מקום. היו מפגשים נשות מועדון תהילה בנהריה, בדימונה, בערד. אני זוכר קטע מצחיק במקום שנקרא כמון ליד קרמיאל, שהתחלנו את המפגש, פתאום מישהו נכנסת עם הוגה לתוך ההצגה. כן,
לבמה.
כן. כל הנושא של נסיעה ומאיר הנהג, הוא מהג מונית מיתולוגי שכל האומנים...
כן?
כן, כן, כן. כן.
טוב, אז הוא צריך גם להגיע לפה.
הוא צריך להגיע.
הוא צריך לספר מלא סודות.
אני חושב שכן, כן. מאיר הוא שמע הרבה שיחות, הרבה שיחות במונית. כן. יש משהו בדבר הזה שהוא באמת... אי אפשר להחליף אותו. יש משהו במפגש הזה בין 1,000 אנשים להצגה טובה ככל שתהיה, שלא מאפשר דיאלוג בעיניי אמיתי, שהוא מאוד מאוד חשוב. כאילו, ומה פעמים אתה לא צריך מילה, ולפעמים אתה מקבל את זה אצל קהל, אתה פתאום, אתה מרגיש אותו, כי הוא יושב לידך, ותמונה...
נושם לידך.
נושם לידך, כן. ואותו דבר, אם קהל פתאום מחליט לא לאהוב את זה, כן. אז זה גם צרה.
אתה יושב בעצם בתוך הקהל.
כן.
אתה יושב שם. ובתקופת הקורונה, שבה תיאטראות היו סגורים. אתם דווקא הופעתם, אולי אפילו הייתה דרישה מוגברת לתרבות, לקצת הקלה על המצב המחניק הזה, אבל גם כאן נדרשו הסתגלויות ללוקיישן, מה שנקרא.
כן, אבל אני חושב שבתקופת הקורונה, בהתחלה לפחות, דווקא נחשף היתרון שלנו כתיאטרון פרינג', תיאטרון עצמאי. כי מה אתה צריך בסך הכל? הייתי מקפל את המושבים האחוריים באוטו שלי, שם שני עמודי תאורה קטנים, כמה בדים, אתה מגיע לבריכה בארסוף, כאילו, תולה את הבד הלבן בכלל מהקומה השנייה. אתה עולה על גג ברעננה, אז נכון שיש את הסוחב בעצמך כרגיל, כי זה, מזה לא, מדבר הזה לא תימלט, אבל
עולה חמש קומות במדרגות.
עולה חמש קומות, כן, כן. אבל זה החזיר אותי במידה מסוימת לימי הזוהר של אמנות לעם. פתאום גם מביאים אוכל, ויש משהו שהקהל לומד מאוד להעריך את האינטימיות הזאת. שאתה עושה הופעה בחצר של בית, יש עץ כזה, מה אתה צריך? אתה צריך להעיר אותו, וזהו, זה הסיפור, כאילו.
זה, אתה מתאר משהו מאוד מקסים, אבל לא תמיד זה ככה, נכון? יש מקומות שאתם מגיעים אליהם, ויש גם כל מיני הפתעות פחות נעימות.
כן, קודם כל, הופעתי עם שחקן באמת נפלא, באיזו הצגה בדיור מוגן ליד ירושלים, וקהל נהדר, והם קצת כמו ילדים. ברגע שלא נראה להם, זה גם משהו שמציעים להם, הם לא קנו כרטיס, כן. הם יורדים. ברגע ש...
זה לא מעניין אותם.
זה לא מעניין אותם. אז הם קמים והולכים, לא חשוב, אבל פתאום העולם מתרוקן. וגם, את יודעת, לפעמים זה קורה, בזמנו, הייתה לי הצגה שנקראת מלך הכפר, ולא יודע, הייתה הצגה עדינה מאוד על מישהו שהוא רווק ביום, לפני יום העצמאות, מגולל איזה סיפור מאוד מאוד עדין, ומשום מה שלחו אותנו להופיע בפני עובדי מפעל בקיבוץ מעברות. וטל גינת, שחקן נהדר, בתחילת ההצגה הוא כאילו מתמסר עם הקהל, עם כדור כזה, ואני זוכר שאחד הפועלים, איזה יצבן אותו, והוא לקח את הכדור והטיח אותו בשחקן, ואני זוכר שהשחקן פשוט קפה במקום, עכשיו הוא שחקן נהדר ושחקן מקצועי, אז הוא איכשהו, אבל זה פתאום משהו שהמציאות באה...
כן, זה שובר פתאום.
שובר את הזה, ואני לא יודע אם סיפרתי לך, שאני עושה, כותב עכשיו ספר עבור מישהו, בקיבוץ מעבורות, אני פעם בשבועיים שם, וכל פעם שאני נוסע, כמו אגרוף כזה, אני פשוט מרגיש את הכדור שפגע בו, בעצם במודע מסוימת גם פגע בי באיזושהי דרך.
כן. ומאחר שזה תיאטרון מן הסוג הזה, אז אתה כבמאי חש מחויבות להיות נוכח בכל הצגה, שלמעט אולי חנוך לוין, ככל שידוע לי, שגם בקאמרי הוא היה מגיע לכל הצגה, יושב על המדרגות, לא על כיסא במאי. רוב הבמאים נעלמים כשההצגה עולה לבמה.
נכון, נכון. תראי, יש לזה כל מיני צדדים. אני חושב שלפעמים שחקנים לא צריכים את הבמאי. לפעמים גם מעניין של חיסכון. נאמר, נסעתי עם משה פרסטר לארצות הברית להופיע עם ההצגה, עם איש הפלדה. אז אתה עושה הכל. אז אתה התאורן לצורך העניין, אתה מפעיל את הסאונד, את הנק של השחקן, את המוזיקה, וגם את הכתוביות, כי היו כתוביות שרצו, לפעמים הייתי חולם ושוכח להפעיל בזמן את הכתוביות, ועד מישהו ישראלי היה מהיר לי, אתה לא בסינק, כאילו. יש כבר לאט לאט, אני מתחיל קצת לשחרר, יש לי הצגות כבר שאני...
שאתה לא בא?
שאני כבר לא בא, כן, כן, כן.
ובחול, סיפרת על הנסיעות לחול, שם זה קצת אחרת, או שגם שם אתה צריך להיות כל הפונקציות האלו?
אתה צריך להיות כל הפונקציות האלה? אתה יודעת שזה הילה סביב הנסיעה לחול, גם כותבים, אף אחד לא יודע בדיוק מה כתוב, אתה אומר, הופעת בלוס אנג'לס.
כן.
ואני זוכר גם עם שחקן נהדר, נסעתי, היינו בלוס אנג'לס, ואחר כך עברנו למיאמי, הגענו לאיזה מתנס במיאמי, ופתאום אתה אומר, כמו שדוד אבידן אמר, בשביל מה, למה לנו כל העניין הזה? כאילו, ואתה, אז זה רגע היינו מתסכלים, וגם שמו אותי איפה שהיה הציוד של הסאונד, והתאורה היה באיזה חדר מבודד מאחורה, וחצי מהקיואים... באמת פספסתי, ואני רואה שהוא נבוך, וזה המקומות שבהם אתה אומר, די, באמת אני מתגעגע למשהו קצת יותר מסודר.
כן. יש מן הסתם גם הרבה רגעים משעשעים, מביכים אולי מעצם הפורמט, מן הצורך לאלתר, ומן העובדה שאין באמת גב ממוסד קשוח.
כן. הרגע הכי אולי מביך משעשע, זה באמת, עשיתי באיזה אירוע גדול דווקא, שהיה צריך לשחזר באתלית את ההגעה של הפליטים בעצם בסירות לחוף. ועבדתי עם שני שחקנים נפלאים, רוברט הניג וססי סעד, עבדתי איתם במשך חודש על חומר שאני כתבתי, והיו להם נק מייקים, אבל מה? בישיבה לפני האחרונה, הסתבר שהמפיק או אחראי מטעם משרד החינוך החליט שהסירות האלה, עם התלמידים שמדמים את לוחמים של הפלמ"ח, צריכים לעשות את כל הדרך מחיפה לאתלית. ואמרת לו, תשמע, זה לא זמן אמיתי, זה זמן במה, כאילו, אתה לא יכול, אתה צריך שמי, אף אחד לא רואה, כאילו, אף אחד לא יודע אם הם... תגיד להם לחכות 100 מטר בחושך, ובהינתן האות, הם הסתערו על החוף, ולא... עכשיו, מרגע שהוא לא הסכים, ידעתי שאני עומד בפני דיזסטר, ידעתי, כאילו. ואיכשהו, עשינו כל מיני... דרכים, להאריך, כל מילה אמרת להם, תאריכו, פאוזות ענקיות, אבל קטע שהוא 10 דקות, רבע שעה, כמה, אתה לא יכול להפוך אותו ל3/4 שעה. והם שני לוחמי פלמ"ח שמחכים על החוף ומנהלים דיאלוג מאוד מאוד נחמד, שהקהל מאוד מאוד קשוב ונענג, וגם אתה יודע, מאיפה הקולות האלה בוקעים? ואז מגיע הרגע שהספינות צריכות להגיע לחוף, שום ספינה, לא מגיעה, ועובר דקה ועוד דקה, וואה. ואז הקהל מאבד את הסבלנות, וזה 5,000 איש שוטפים את החוף, פשוט זה זוועה, אי אפשר לתאר את זה. ניגשתי, כמעט זחלתי לשחקנים, ניתקתי מהם את הנק מייקים, ואמרתי, בואו.
נפליג מכאן.
נפליג, אנחנו נפליג למקום שלא ימצאו אותנו. אז זה באמת... דברים שלא היית רוצה לחזור עליהם.
כן. בשנים האחרונות אתה מגדיל את הקאסט, לא רק הצגות יחיד, אלא הצגות עם כמה שחקנים. בימים אלה אתה מספר רצות במקביל 3 הצגות שלך בתיאטרון תמונה, מזל דגים, סדום ושייקספיר בחווה הסינית. וכאן כבר יש עוד אנשים שותפים, יש מעצב תאורה ומוזיקה ותפורה ראיתי. זה כבר תיאטרון קטן.
נכון.
ושייקספיר בחווה הסינית, הזכרנו את שייקספיר קודם, שייקספיר שהוביל את להקת השחקנים שלו עם המחזות שהוא כתב, ויש להניח שהוא היה גם הבמאי. מה הוא עושה בחווה הסינית?
שייקספיר בחווה הסינית כתבתי בעצם לפני 2 בתקופה של הסגר הגדול, של באמת היה לרגע אחד חשש שהתיאטרון לא יחזור. כאילו הכל היה מושבת. ואז עלה לי הרעיון של שחקן שייקספירי, מין הסבין כזה, שחקן ותיק, שכבר שנה יושב בבית. עכשיו, זה כל מה שהוא יודע לעשות. הוא לא יודע לעשות שום דבר, הוא יודע, יש לי שחקן כזה, שזה כל ה... שם הוא חי, אין לו דבר אחר, זה החוקים שהוא מכיר. בשחקן הזה סגרו הכל, ואז המקום היחידי שמוכן לתת לו הופיע, זה מועדון לנפגעי אלם קרב ממלחמת יום כיפור. ואז פתאום... הרעיון הזה של המפגש בין השחקן השייקספירי, בין העולם התיאטרוני, זה דבר שמעסיק אותי המון פעמים, המפגש בין הפנטזיה, בין התיאטרון, לבין המציאות הסרוטה שלנו, הכואבת, זה מצא חן בעיניי. מפגש הוא גם מצחיק וגם כואב, וגם עם כל הזיכרונות של המלחמה, זה קטע מאוד, לא ידעתי עד כמה, בעצם זה מקום מאוד מאוד טעון, ומביא המון המון זיכרונות. אני רגיל... שאנשים מגיעים ומגיבים להצגות שלי, אבל זה במיוחד, אני טוען שהמון פעמים הצגה זה סוג של סטימולציה רגשית. ולא חשוב אם ההצגה טובה, אני מאמין כמובן שההצגה טובה, אבל אני הרגשתי במקרה של שייקספיר, אני מרגיש שאנשים כבר באים עם איזשהו עולם, ואתה רק כאילו פתחת והם משתפים. יש, אני בהתחלה מקרין על על מעין קיר כזה, 1.5 דקה של מין היסטוריה קצרה, עם מוזיקה של מה שקרה, ומהשנייה הזאת הם שם. מהשנייה הזאת, כי זה כאילו מחזיר אותם באיזה מנהרה. איכשהו מצאתי, וזה דברים שאתה לא חשבת עליהם, פתאום אתה...
ושייקספיר משתלב?
תבוא לראות. המפגש הזה לפעמים כן, לפעמים לא. אתה המון פעמים מקווה שהתיאטרון או הפנטזיה, גם אם אתה לא יודע מה זה, הדבר הזה של הפנטזיה יביא לך מזור, גם הדברים הכי פנימיים שאתה עוסק בהם, או חווה אותם.
אז לרוב מדובר בעיבודים שלך ליצירות ספרות לבמה. אף פעם לא מתחשק לך לביים באמת שייקספיר או חנוך לוין, ממש הצגה עם הרבה שחקנים, עם כל הפסיליטיז. אתה לא מקנה בעומר, ביתך לפעמים?
הוא מקנה וגם אוהב את זה מאוד, שיש מישהו שממשיך, כאילו שטוחה שלי במובנים מסוימים. תראי, אני מראש אמרתי שאני חושב שיש לי תפיסת חלל, אני חושב, אבל מראש לא חשבתי שיש לי איזושהי יכולת להביא איזו פרשנות מעניינת לשייקספיר, להמלט, או ברכט, או... זאת אומרת, הרגשתי שהכלים האלה של הבימוי בעצם עוזרים לי להוציא לפועל את השדים הפרטיים שלי, וזה בסדר מבחינתי. זה כאילו עזרתי לזה לקרות, גם בגלל שעוד פעם אני קצת ריכוזי וקצת שתלטני. אשתי אומרת, הרבה שתלטני. יש כמובן גם משהו נרקיסיסטי, אין ספק. אבל אני רוצה להביא, וגם זאת היכולת, שאביא באמת את הדבר שבוער בך, להביא אותו לבמה.
יצא לי לראות כמה הצגות שלך בצוותא, ואני זוכרת אותך מאחורי הקונסולה, ובאמת אתה צריך להיות מרוכז בהמון דברים בעת ובעונה אחת. ובעצם, הרי אתה במאי. אתה ההוא שאמור להיות לו כיסא משלו.
נכון.
כי הוא חשוב. אתה חייב להיות דרוך. אז יש בכלל זמן להתרגש?
יש זמן להתרגש, כן. כן, כן. במובן זה, תראי, גם כבמאי שיושב על המפעיל את הסאונד, אין לך שליטה על השחקנים. אתה לא יכול לצעוק להם. פעם אחת קרה לי, פעם אחת ששחקנים קפצו. בשייקספיר דווקא, קפצו על סצנה שלמה, שלא הייתה לי ברירה, חושב שאמרתי להם...
באמצע הצגה.
באמצע הצגה.
מה אמרת?
אני לא זוכר, אבל נתתי להם איזה קיו כזה, הם צריכים לשיר איזה שיר נוסטלגי, לושינקה נדמה לי, אז התחלתי להגיד, לושינקה, לושינקה.
משם, מאחור?
משם, הקונסולה, כן, זה מביך, ומצד שני, זה... אתה אומר, כן, אתה המון פעמים... אני זוכר שהייתי עושה גם המון אירועים קהילתיים. אירועים קהילתיים זה בכלל אכזרי. זה המון אנשים, אגב. ולפעמים גם לפני 10,000 איש, דווקא קהל מאוד מאוד גדול. אבל זה one shot, כאילו הופעה אחת. ואני חושב שעבדנו ביישובי גדרות, אני חושב, איזה הצגה. והשחקן פשוט דילג על תמונה שלמה. עכשיו, אין דרך, כאילו, פשוט יש מוניטורים כאלה. פשוט לא הייתה לי ברירה, אמרתי לו, קראתי לו בשם, ואמרתי לו, כי לא הייתה ברירה, כי אין דרך לתקן את זה, מה לעשות, כאילו.
ואי אפשר לדלג על זה?
לא, זו תמונה, כי תחשבי, תדלג פתאום 10 דקות מהמחזה, שגם ככה הוא לא ארוך, כאילו.
כן. והקהל?
כן, הקהל, כן, כן.
זה כאילו יותר אפשרי אולי אפילו באופן הזה?
תראי, אנחנו כולנו גדלנו על המופת של תדאוש קנטור, אם את זוכרת, עם הכיתה המטה, לבמה הזה, שזה קצת כמובן גם הצגה, אבל הוא עומד ומנצח בצד, כאילו הוא חי, כאילו. אז יש את המודל הזה של חשיפת האמצעים, כן. לא לנסות להסתיר את כל המייקינג אוף, אלא ההפך, להוציא אותו.
לחשוף את מאחורי הקלעים,
בדיוק,
בעצם.
בדיוק.
אז מתי התרגשת ממש? עמדת שם ו...
תראי, היום זה כבר רגעים, אבל רגע, למשל בסדום יש שחקן נפלא, רפי רותם. באחד הקטעים מספר סיפור מהילדות שלי. היא ממש עם הבמאי תיאטרון, יוסי פילצקי, שהיה נהרג בששת הימים. זה אין, את יודעת, בשנייה. אני לפחות, אני לא יודע מה זה אומר לאנשים, אבל את יודעת, אני מחזיר אותם, איך הוא היה עומד וצועק עליי, אתה לא עושה את זה כמו שצריך, כאילו פתאום מחזיר אותי לכיתה זין פחות או יותר, וזה קטע. פתאום עולות לך דמעות בעיניים. השחקן מחיה לך איזה עולם, כיתה זין, אנחנו יושבים, רואים כדורים נוטבים שעפים לכיוון תל קציר. לא צריך הרבה, את יודעת, הוא אומר מילה, וכל התמונה שם כבר חיה אצלי בזיכרון. כאילו יושבים על מרפסת אצל ההורים, אתה רואה את זה, אז זה היכולת לפעמים ששחקן להביא אותך במילה, לא צריך הרבה תפורה, לא צריך, אם הוא במקום הנכון, אם הוא שם, אז באמצעות מילה הוא בונה עולם. זה היופי, אני חושב, שלפעמים של תיאטרון. אז זה הרגעים שאני מתרגש.
אתה יכול להגדיר מה באמת ככה גוללת פה, את הייחודיות של הסוג העבודה הזה, של הקושי והאתגר, מה בכל זאת מחזיק אותך בצורה הזאת כל כך הרבה שנים?
תראי, אני קורא לזה במושגים שזה homemade cookies, אני קורא לזה מטבח פרטי. אני אומר, הוא תלוי בך, הכל בך, לפעמים זה מעמסה גדולה, אבל כל יום אתה בעצם עומד מול העניין הזה שאתה יכול למצות את הפונט, אני לא רוצה להישמע כמו איזה new age כזה, כי זה נרחוק מזה, אבל אתה יודעת, נולד לך איזשהו רעיון, ואתה חושב שהוא טוב, אז... אני לא מאמין בעניין הזה של לכתוב למגירה. אני התחלתי לכתוב סיפורים מיד. אולי זה יהיר מדי. כתבתי סיפור קצר, רצתי, אני זוכר, לעורך של המוסף במעריב, ואמרתי לו, כך, אתה צריך כמו כלי ניגוח, את יודעת, הרומאים ככה במצדה, ככה הם ניגחו את החומה. אתה כלי הניגוח. אני אומר, עשיתי הצגות עם תקציב של 140 אלף, עשיתי הצגות... עם 6,000 שקל, כל אחד והאיכות שלה, אז אתה מגייס שחקנים, אתה מגייס מוזיקאי, שבמקרה הוא אח שלך גם, אז אתה סוחב אותם בהתלהבות שלך, בחזון שלך. השחקן הוא לא פקיד, הוא רוצה בזה לא פחות ממך, הוא מבטא את הכישרון המשחקי, רוני בליץ למשל, במזל דגים. הוא המון פעמים סוחב את זה, גם מקומות שאני התייאשתי. אביב זמר, שחקן אחר, שאני כבר אומר, תוותרו על ההצגה. הוא אומר, לא, לא מוותרים, תחליף. בדיוק מודרך החלפנו את כל הקאסט כמעט, אבל לפעמים זה שחקנים שבאים ומתעקשים, שאתה כבר ויתרת, אומרים לך, תמשיך קדימה.
אודי בן סעדיה, תודה רבה לך.
המון תודה, היה כיף גדול.
בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום... על הבמאי בתיאטרון העצמאי, תיאטרון יחיד. תודה על הבמאי, הסופר והמחזאי אודי בן סעדיה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וגם בהסקט כמובן, באתר כאן או בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
אנחנו כאן, אבל עוד רגע לא. כבר לא זוכרים את מה שבגללו יצאנו את בחוץ היה עוד אור בלילה לא ידענו איך לחזור אנחנו כאן אבל עוד רגע לא לא האמנו שכך זה יחלוף הסוף היה קרוב כמו התחלה רוצים לעוף הדלת נעולה וגם כש God.